כל חי אונליין, 93fm.co.il.
ניסיון למצוא פתרון שיביא לסיום את המשבר הקואליציוני סביב התאגיד. לפי שעה לא ברור אם יש פתרון, אבל נדמה כי השניים נחושים שלא להגיע לבחירות. בריטניה מודיעה היום באופן חד צדדי לאיחוד האירופי, אנחנו נפרדים. המשמעות של היפרדות בריטניה מהאיחוד האירופי באה לידי ביטוי בעיקר על אזרחי בריטניה שחיים באירופה, וההפך, אירופאים המתגוררים בבריטניה מהגרים. סוגיות שונות, ננסה לעסוק גם בזה בהמשך. פליטת פה או שינוי מגמה, לא ברור, אבל חברי כנסת מיהדות התורה מתחילים לדבר על יאיר לפיד כאופציה לשותף לממשלה עתידית. אנחנו לא פוסלים את האיש, פוסלים את קווי היסוד, אומר היום חבר הכנסת הרב מוזס. חבר הכנסת אייכלר טוען שלפיד לא פסול, אבל הוא יצטרך לתקן את הבוקס שהוא נתן לנו בטרם נשב לצידו. וגם על דוח בנק ישראל שמתפרסם היום ועוסק בהרחבה בציבור החרדי. רוב האוכלוסייה החרדית עברה בשנים האחרונות לחיות בערים חרדיות, אבל משלמים על זה מחיר כלכלי, כך עולה מהדוח הזה. 30% מהציבור החרדי מחזיקים בבתיהם אינטרנט לצורכי פרנסה. עוד נתון מעניין, כי רק 70% מהציבור החרדי מחזיקים בדירה מבעלותם. אחוזי העוני גבוהים מאוד. מהדורה המרכזית כאן ברדיו קול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני זאב סגל, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו הערב נפתח עם הדיווחים שאנחנו שומעים גם בקרבת ראש הממשלה וגם בסביבתו של שר האוצר משה כחלון על שיחות בין השניים. לא ברור האם השיחות הללו יובילו בסוף התהליך לפתרון, אבל נדמה שהשניים נחושים שלא להגיע לבחירות. איתי גדסי, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. יש אור בקצה המנהרה, אפשר להגדיר זאת כך.
יש אור בקצה המנהרה, תראה, אנחנו ראינו היום בבוקר פגישה חמישית בין ראש הממשלה לשר האוצר כחלון, יחד עם הצוותים המקצועיים, ניסו להגיע לאיזושהי פשרה והבנה. ישנם דיווחים על כך שהגיעו להסכמה על דחיית עליית התאגיד לשידור מה-30 לאפריל, וניסיון למצוא איזשהו מתווה גם להגברת המעורבות, נקרא לזה הפוליטית, בתאגיד ובמה שיקרה שם. מדברים על מיזוג של חטיבת החדשות של התאגיד ושל רשות השידור יחד. עדיין לא ברור את מי מזגו לתוך מי. ראש הממשלה מתעקש שהתאגיד יתמזג לרשות השידור, כחלון מתעקש להשאיר את התאגיד. מה שבטוח שאנחנו כבר מדברים על מצב של מסע ומתן מתקדם בין הצדדים, מגבשים איזה שהם עקרונות שהם זה יוכלו להסביר לציבור על מה באמת רצינו ללכת לבחירות, בעיקר אנשיו של ראש הממשלה. אבל אם באמת הערכה נכונה שאנחנו מדברים על כך שכל מה שהוביל את נתניהו להתעקש על התאגיד זה סיבה אחרת, סיבת החקירות, אז הרי שנתניהו ימתין לסיבור הבא, למשהו הרבה יותר רציני, כי באמת כמו שזה נראה כרגע, כחלון מרים דגל לבן, מוכן להיכנע, מדברים על עריפת ראשיהם של ראשי התאגיד, קובלנץ ועומר, כפי שכבר דיברו על זה בהתחלה. אז אם זה המצב, באמת יכול להיות שאנחנו, מצפה לנו אמנם רגיעה בטווח הקצר, ואין סיכוי של הליכה לבחירות כרגע, כפי שאומרים אגב מקורבים משני הצדדים, אמנם בצורה רשמית אנשיו של כחלון כחישו את זה, אבל לפי איך שזה נראה עכשיו, לא הולכים לבחירות. גם במפלגות החרדיות, נגיד ממש לסיום, מבינים את זה. אם אתמול, אפילו בערב, עדיין ראינו קצת בלגן, אריה דרי שקורא להרצוג להיכנס לממשלה, והרצוג שקורא לו לבוא לאופוזיציה, אז היום הדיבורים הם כבר קצת שונים.
אוקיי, איתי גדסי, תודה לך על הדיווח הזה.
תודה.
תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של פרסומות, ומיד אחריה נשוחח כאן בהרחבה עם שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. פרסומת ונשוחח איתו. שרות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי
ריג'נטלי מבית סופרב, מולטי ויטמין עשיר בחומצה פולית, ברזל, ויטמינים ומינרלים, והכל בתבליה אחת בחשרות בדץ העדה החרדית. להשיג ברשתות הפארם, בתי הטבע, בתי המרקחת וקופות החולים.
אז מה אתם רוצים לארוחת ערב?
קוטג'!
100%
אמא, את 100%
חדש, קוטג' טרה, היחיד מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים משמרים. והטעם?
טעים!
טרה, יותר בריא, יותר טעים.
פסח בפאות רמי, מאחלים חג שמח וכשר לכל לקוחותינו. ממשיכים במבצע מ-1,000 ש"ח ועד $1,000. פאות רמי, ג'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-7311-620.
אופנה דיסקרט מזמינה אותך להתחדש במבצע חגיגי במיוחד, 50% הנחה על הפריט השני מהקולקציה החדשה. כן, 50% הנחה. דיסקרט מאחלת לך ולמשפחתך פסח כשר ושמח, במיוחד בשבילך. דיסקרט.
למשפחה שלך מגיע להתקדם למקרר סמסונג עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שמכיל את כל מה שהמשפחה שלך צריכה. לכבוד החג, מבחר מקררי סמסונג החל מ-2,490 שקלים בלבד. להשיג בחנויות מובחרות, בכפוף לתקנון.
יש לכם שאלות בהלכה? 24 שעות ביממה, חייגו עכשיו. כוכבית 5293, מוקד הליכות בית מרן.
חגיגת פסח באדרן, מגוון סמארטפונים במחירי מבצע ועד 36 תשלומים ללא ריבית. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק, בכפוף לתנאי הפיקוח ולצורכי פרנסה.
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. הגיע קולקציית קיץ חדשה ומריבה. מבחר גדול של סמלות חגיגיות, חצאיות וחולצות מעוצבות ואופנתיות. חדש בפטרול, אופנה ייחודית לנשים גם במידות גדולות. פטרול, חנות היבואן, רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול, ירושלים.
הצעה חגיגית לפסח. רוצים לחדש את הבית לקראת החגים? במרקנטיל מבינים אתכם מצוין ומציעים לכם הלוואת חג עד 100,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. שמעתם נכון, עד 100,000 שקלים. חייגו עכשיו למרקנטיל, כוכבית 2524. פסח כשר ושמח מבנק מרקנטיל.
מרקנטיל, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
תשמע יוסי, קולגייט? מה, מה, נפם הבאר?
מה אמרת?
אמרתי קולגייט, מברשת מספר אחת בעולם, לניקיון פה מושלם, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים. גם בפסח, ניקיון הפה והשיניים מתחיל עם קולגייט.
קשלאפ?
קשלאפ למאדרים, קולגייט.
לטס גו!
נעלי גברים זה לטס גו. היוקרה, האיכות, השירות. נעלי לטס גו, הבחירה של עולם הישיבות. להשיג בחנות היבואן רבי עקיבא 75 בני ברק ואצל המשווקים המורשים.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
רייצ'ל מזמינה אותך לבוא לחוות חוויית כיסויי ראש. רייצ'ל, סטודיו יוקרתי לכיסויי ראש ואביזרי שיער. מגוון סגנונות, סטיילינג אישי ואווירה קסומה. רחוב יפו 220 ירושלים, קומה א', צמוד לתחנה המרכזית. 02-65-28-227.
שלום, כאן דוקטור משיח, בעל ניסיון רב בתחום השתלות השיניים ושיקום הפה. השתלות שיניים זה עניין רציני ומורכב, הדורש מיומנות רבה. אבחון מקצועי ומדויק משמעותי מאוד לתהליך הטיפול והשיקום. אתם מוזמנים לקבל חוות דעת מקצועית בלי כל התחייבות.
טופ סמייל, מרפאה ירושלמית להשתלות שיניים.
02-572-3000, טופ סמייל.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותעני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
עכשיו אתכם
התחנה המרכזית. עם אבי ממרן.
ואיתנו על קו הטלפון שר ביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
נפתח תחילה בנושאים הביטחוניים, כאשר אנחנו רואים גם את הסוגיה הצפונית, איראן, חיזבאללה, דאש, ומנגד גם את החמאס. אנחנו שומעים על הערכות כי אנחנו אולי לקראת סיבוב נוסף, או בצפון או בדרום. מה אתה חושב על המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים מול שכננו?
צריך לדאוג תמיד, זה נכון, אבל אני קודם כל מציע לעצמנו להפסיק להתלהם, כי אני שומע יותר מדי התלהמויות, בעיקר מצד שרים בקבינט, שאלה דיבורים מיותרים, כי לעתים הדיבורים כשלעצמם יוצרים מסקלקולציה ועלולים לגרום להידרדרות. כרגע המצב יציב, אני חושב שהצלחנו לייצב מצב בסך הכל ביטחוני סביר. הגורמים בסביבה מורתעים מאיתנו, גם בצפון, גם בדרום. השקט מדבר בעד עצמו, אבל צריך להיות ערוכים לכל הסלמה.
ירי של טיל בליסטי על ידי סוריה רק לפני שבועיים, זה נקרא מצב יציב?
קודם כל זה לא פעם ראשונה, וכפי שפורסם, זה טיל שנורא לנוכח איזושהי פעילות שלנו. זה טיל שהתכוון לפגוע במטוסים שלנו, לנוכח מה שהם טוענים, תוקפנות שלנו, הפרת ריבונות על ידינו. זה לא קורה פעם ראשונה. זה נחשף הפעם בצורה כזאת, בגלל שבצדק נורא טיל חץ ליירט את טיל הנומם נגד מטוסים, שלא התכוון לפגוע בשטחנו, התכוון לפגוע במטוס. אבל מאחר והוא החטיא את המטוס, היה בדרך לשטחנו, וטוב שירו את טיל החץ. כל זה גרם לחשיפה, לתגובות השונות. אני לא רואה כרגע שינוי בהרתעה או במשוואה של כל השחקנים שם, בין אם זה המדיניות הרוסית, המדיניות הסורית, וגם אנחנו ממשיכים להקפיד לשמור על האינטרסים שלנו, וטוב שכך.
נעבור בשוטחה לגזרת הדרום, גם שם חיסול שישראל לא מודע בו, אבל חיסול משמעותי, אנחנו רואים הרבה דרמה מסביבו, גם שם דיבורים על סיבוב נוסף בקיץ מול חמאס. האם ישראל צריכה לעשות משהו מול חמאס, אולי מול התושבים בעזה, כדי קצת לשחרר את אווירת הלחץ שיש שם?
אנחנו נהנים כבר למעלה משנתיים וחצי, למעשה מאז מבצע צוק איתן, במציאות שהחמאס לא ירה לשטחנו ולו כדור אחד. יש גורמים אחרים בעזה, שמדי פעם כדי להתגרות בחמאס, יורים רקטות אלינו, כי הם מבינים שהאינטרס של החמאס הוא שקט, בין אם זה דאש, בין אם זה גורמים אחרים. המדיניות שננקטת עד היום היא נכונה, גם לפגוע ביורים וגם לפגוע בחמאס, משום שהוא אחראי לביטחון בשטח. אני לא רואה את המשוואה הזו משתנה כרגע, אבל שוב, צריך להיות ערוכים. הדבר החשוב זה מצד אחד להפעיל את הנבוט, כלומר לשמר הרתעה כשצריך, אבל גם לאפשר לעזתים לחיות, כשהמדיניות ננקטת עד עכשיו, לתת מענה לצרכים שם, כי בסופו של דבר הם תלויים בנו. למעשה עזה מוקפת על ידינו, אין מצור, יש סגר ביטחוני, כל סחורה שנכנסת נבדקת על ידינו בצדק, כי הבנו שאי אפשר לסמוך עליהם, אם לא נעשה את זה אז האיראנים יבריחו אמצעי לחימה ואחרים. כל עוד אנחנו נוקטים בצורה שקולה ואחראית, גם במדיניות המקל וגם במדיניות הגזר, אני לא רואה סיבה להפרת המצב הזה.
בגזרה המדינית, שהיא אולי גם קשורה בזה או שלא, זה אתה תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך, אדוני, גם כשר ביטחון שכינה בעבר את ג'ון קרי כמשיח, כך התנצלת על הדברים, אבל אנחנו רואים תחלופת שלטון בוושינגטון, ולא ברור האם השינוי הזה לטובה או לרעה, מדברים על שלום אזורי. איך אתה עד עכשיו רואה את ההתנהלות של האמריקנים מולנו?
קודם כל ברור שזה לטובה. משום שהיחס של הממשל האמריקני למדינת ישראל איננו עוין, גם אם לא רואים דברים עין בעין. יש גישושים, הממשל החדש לומד את האזור, לא רק בנושא הישראלי-פלסטיני, עם יוזמות כאלה ואחרות. הממשל הקודם הותיר פה וקום מאוד משמעותי בהחלטה שלו שלא להתעמת עם איראן, ולהגיע איתה להסכם, ולמעשה איראן ניצלה את זה כדי לזכות בדומיננטיות עד כדי הגמוניה במספר מדינות באזור. יש כבר שינוי מדיניות, והוא שהממשל הנוכחי באופן מובהק מתייצב לצד המחנה הערבי הסוני, שבתקופה האחרונה בעצם בהרבה מאוד נושאים אנחנו רואים את הדברים עין בעין, ולו חולקים אויבים משותפים כמו איראן, המחנה השיעי, אחים מוסלמים, אסלאם קיצוני. אז יש פה מהבחינה הזאת חידוש. באשר לאפשרות למשהו בנושא המדיני הישראלי-פלסטיני, הם מגששים. הם ילמדו שמי שסרבן לאורך כל השנים זה לא הצד הישראלי. וכפי שכבר פורסם, גם אנחנו ניסינו יוזמה אזורית של גורמים כאלה ואחרים שיתערבו ויהיו שותפים לאיזשהו הסדר. עד עכשיו גם הגורמים באזור סרבו לעסוק בזה מסיבותיהם. נראה, אולי הממשל האמריקני החדש יצליח יותר, אני יודע, נמתין ונראה.
האם אותה אמירה על שלום אזורי או יוזמות אזוריות כאלה היו גם בתקופת כהונתך, אם אתה זוכר אותם באופן אישי?
בהחלט, הרי ניסינו, מאחר והמחנה הערבי הסוני בעצם נמצא באותה סירה איתנו, כתוצאה מהמציאות במזרח התיכון, קודם כל בגלל הערבים משותפים. היו ניסיונות, אחד מהם נחשף, אותו מפגש בעקבה. אני לא רואה אותם, את הגורמים הללו, מוכנים להשקיע בסכסוך הזה. גם להם די נמאס מהפלסטינים. מוכזבים מאבו מאזן, בין אם זה נשיא מצרים, בין אם זה סעודיה. הסעודים לא השקיעו בזירה הפלסטינית דולר בשנתיים האחרונות. היחידים שאיכשהו משקיעים בתיאום איתנו ברצועת עזה זה הקטרים. אני אומר, יש פה עוד סיבה נוספת, שהיא לצורך העניין נסתרת, אבל מי שיצר את הבעיה הפלסטינית מולנו זה הערבים, כנשק נגדנו. היום הם לא בכך צריכים את זה. האם ממשל טראמפ ישנה את שיקוליהם ויגרום להם להתגייס לעניין? אינני יודע, ימים יגידו. עד עכשיו הם לא היו מוכנים להתגייס.
אני רוצה לשאול אותך על הכיפאון המדיני שיש כאן כבר הרבה מאוד שנים. כשאנחנו שומעים את ראש הממשלה מדבר על כך, הוא תמיד אומר אין פרטנר בצד השני, אנחנו ידינו מושטות לשלום, אבל מצד אחר זה נראה כאילו מישהו בכוונה ניסה למשוך את הזמן כדי לא להגיע בסוף להכרעה של שתי מדינות, מדינה אחת, גבולות קבע. אתה ישבת שם בעת קבלת ההחלטות, ואני רוצה לשאול אותך אם זאת הייתה מריחת זמן או באמת התמודדות עם מציאות בלתי אפשרית.
מי שמסרב באופן עקבי, אפילו להגיע לפשרה טריטוריאלית איתנו, לצד הערבי. זה עקבי, כי זה היה בסירוף שלהם לקבלת הצעת ועדת פיל ב-37, שההנהגה היהודית קיבלה, הצעת חלוקה של האום ב-47, שההנהגה היהודית קיבלה והם סרבו, ובכל המקרים הללו הם מיד פתחו באלימות. זה נכון גם לגבי קמפ דיוויד, של בהובלת ראש הממשלה דאז ברק, ערפאת פתח באינטיפאדת אל-אקסה, כמו שהם קוראים לזה, כתגובה והתחמקות מהכרעה. ובשנים האחרונות, כשאני הייתי בממשלה, אבו מאזן התחמק. כדי להגיע לשולחן הוא ביקש מחירים, אפילו היינו מוכנים לשלם, כן, צריך להתווכח על זה, שחרור אסירים וכו', מה קיבלנו? ובעצם הוא טרק את הדלת בתהליך המדיני שניזום על ידי מזכיר המדינה קרי והנשיא אובמה. במרץ 2014 הוא הגיע לבית הלבן, אנחנו היינו מוכנים להמשיך את המסע ומתן על פי איזושהי מסגרת אמריקנית, והוא סרב. לכן, אם אתה זקוק לעד שיגיד שהסרבנות היא קודם כל פלסטינית, אז הנה אני מעיד. במצב הזה, אנחנו צריכים לקבל החלטות לגבי מהם האינטרסים שלנו. ואני לא מסכים עם אלה שאומרים, יש פה הזדמנות, בואו נתיישב על כל גבעה, בואו נספח שטחי C. עם זה אני לא מסכים. כי אני מברך על זה שנפרדנו מהם פוליטית, ואני לא רוצה מדינה דו-לאומית. יש להם פרלמנט שלהם, וטוב שכך, ממשלה, רעיס וכו' וכו'. הם התפצלו לשתי ישויות, אני יודע לחיות גם עם שתי ישויות הללו. עם חמאס אנחנו מנהלים את זה עם מקלות וגזרים, ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים להחליט איפה להתיישב, איפה לא להתיישב, כשכמובן זכותנו להתיישב בכל מקום, אבל על פי האינטרסים שלנו. אני מקווה שזו המדיניות שנמשיך לנהל, ובינתיים נחזק כלכלה ונחזק תשתיות ונחזק ביטחון ומרכיבים אחרים, אבל אני לא רואה כרגע בצד הפלסטיני פרטנר שמוכן אפילו להגיע לפשרה טריטוריאלית שגורמים אצלנו היו מוכנים בעבר.
כן, לפני שאני אגש איתך, אדוני, לנושאים הפוליטיים, ואולי לבחירות שמשמשות ובאות, ואולי שלא, אבל ההערכות שלך, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש הקשר פוליטי מאוד חזק לדוח מבקר המדינה בנושא צוק איתן, למרות שהוא דוח לכאורה בלתי תלוי, שלא קשור לעניינים הפוליטיים, אבל אנחנו מיד משליחים על נושאים פוליטיים. רואים את ההתנהלות של השר נפתלי בנט, את ההתנהלות שלך ושל אחרים, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו עד כמה הדוח הזה משפיע על מה שחושב הישראלי עליך למשל, או על שרים אחרים, על ההתנהלות בזמן המלחמה בעזה.
תראה, הקבינט של צוק איתן, לצערי, גם אני וגם ראש הממשלה באותה תקופה נאלצנו להתבטא אפילו תוך כדי לחימה, תוך כדי המערכה. מבחינתי, כמי שיושב בקבינט עם ישראל עם מ-95, מאז היותי ראש אמן, היה הגרוע ביותר. עד אז. פוליטיקה תוך כדי לחימה. אתה מבין שתוך כדי ניהול מערכה, כששאלות של חיים ומוות על כף המאזניים, יש פוליטיקאים שמכוונים לפגוע קודם כל בראש הממשלה, אחר כך בי ואחר כך ברמטכ"ל. בונים פה איזשהו תיק לצורך שחיקת מעמדנו בתחום הביטחוני מאינטרסים פוליטיים. אז שאלה לא ילכו ויעשו את אותו דבר בעדויות למבקר המדינה, וזה מה שקרה. וידעתי שזה יקרה. זה מעבר לטענה העיקרית שלי אל מול מי שבחר בכלל לבדוק את מערכת צוק איתן בכלים שיש למבקר המדינה. אין מלחמה שאין בה טעויות, שצריך להפיק לקחים וכולי. אנחנו חיכינו 2.5 שנים, מיד אחרי המבצע, תחקירים עמוקים בתוך הצבא, במשרד הביטחון, כדי להפיק לקחים, עשינו את זה כבר מזמן. כשמחליט מבקר המדינה לבדוק שני נושאים קצרים עם מערכה, אבל עם כלים שעיקרה משפטיים, בלי להבין מה זה ניהול מערכה, אז נוצר פה גם עיוות. הרי רוב הציבור הבין שניהלנו את המערכה באחריות בשיקול דעת, וההישג מדבר בעד עצמו. 2.5 שנים שקט חסר תקדים. זה לא כי חמאס נהיה ציוני, כי הוא באותה עד היום. וזה מול, מה האלטרנטיבה, מה אפשר לעשות? ועל זה כן התקיימו דיונים. אבל כשהמבקר בודק רק את עניין המנהרות ותהליך קבלת החלטות בתחום מסוים בקבינט, רק את התהליך, אז יוצא דוח מובט שכמובן מנוצל גם על ידי פוליטיקאים כדי להמשיך את הקמפיין הפוליטי עם מגמה לפגוע באנשים שתקיע.
כלומר, נושא המנהרות הוא בוודאי רק חלק ממערכה, אבל מתברר שהוא היה נושא מאוד מהותי. הוא גם גרם לנפגעים רבים בכוחותינו, וגם גרר אחר כך את ישראל לפעולה נגד המנהרות, דבר שבתחילה יצאנו כדי לשתק את ירי הטילים, תוך כדי מלחמה הפעולה הייתה לחשוף את מנהרות החמאס. מתברר בדיעבד שיש שרים שדיברו על כך ואולי לא הקשיבו להם.
אני עושה הפרדה, לא, זה לא נכון, אני עושה הפרדה בין זה שהנושא עלה בקבינט ואין שר שלא ידע, אין אזרח בישראל שלא ידע על המנהרות, אפשר לדבר שכן ידעו, לא ידעו. יש בעיה עם מודעות, אני מבין, יש פה עניין קמי של יוצאים מתוך האדמה ופתאום האנשים תופסים את זה אחרת. קודם כל אני רוצה להגיד, כמי שעסק עם נושא המנהרות, גם ביותי סגן רמטכ"ל, וכי רמטכ"ל היה לי עוזר לנושא מנהרות, לא התרשלנו בנושא המנהרות. יש נושאים שהם אתגרים גם לטכנולוגיה, גם למדינה כמונו, שהיא באמת המובילה בתחום, אנחנו מובילים בתחום. אבל גם האמריקאים מתמודדים מזה שנים, עם הרבה כסף בגבול מקסיקו, ולא מצאו פתרון אולטימטיבי, לכן לא התרשלנו. גם נערכנו לזה שמחבלים יצאו מתוך האדמה. ועובדה, ברגע שהם יצאו, ברוב המכריע של המקרים, עלינו על זה מיד וגם סיכלנו, לצערי, גם חיילים נהרגו, חיילים הגיעו למגע, אף אזרח לא נהרג ממנהרה. אבל הנה, שוב, דרך השאלות, אנחנו מסתכלים על המערכה רק דרך עניין המנהרות. לא היה פה ירי של 4,000 רקטות ונערכנו לזה היטב, לא היה פה ניסיונות לפגוע דרך הים בפיגועים של צוללנים באתרים שלנו ונערכנו לזה היטב, או כלי טייס בלתי מיושים וחומרי נפץ שאמור להתפוצץ על מטרות מסוימות בישראל, נרחנו היטב, וגם מול המנהרות נרחנו היטב. אני הייתי מוכן לגמור את המבצע גם אחרי 8 ימים, בלי לטפל במנהרות, כי החמאס שילם מחיר כבד. מאחר והוא לא הפסיק את הלחימה, ולא קיבל את הצעת הפסקת האש, והתחיל להשתמש במנהרות, לא הייתה לנו ברירה, אלא להיכנס ולטפל במנהרות.
אוקיי, אני מסתכל עכשיו ככה במבט לאחור, אתה אדוני, היית שר הביטחון, פרשת, אנחנו זוכרים את האמירות שלך גם נגד ראש הממשלה והממשלה, צורת קבלת ההחלטות, כניסתו של אביגדור ליברמן לממשלה, אבל במבט לאחור, אם היית נשאר בליכוד ולא פורש לגמרי מהכנסת, היית עכשיו בעמדה של מועמד כמעט מבטיח מטעם הליכוד לראשות המפלגה ואחר כך לראשות ממשלה, אתה היום צריך לעשות את כל הדרך חזרה מהחיים האזרחיים, שזה מקום אחר לגמרי. אתה מתחרט על קבלת ההחלטות שקיבלת אז?
ממש לא. המבחן שלי, מאז שאני מכיר את עצמי, זה להסתכל על עצמי כל יום במראה, ולהיות שלם עם מה שאני עושה. ואני לא מצטער גם שנכנסתי לפוליטיקה, ואני לא מצטער שהצטרפתי לתנועת הליכוד. תנועת הליכוד שהצטרפתי אליה ב-2009, הייתה תנועה שלמשל, שלטון החוק היה מובן מאליו, אנשים כמו בני בגין ודן מרידור, מיכאל איתן, רובי ריבלין, שרים, שהיה דיון של שרים וחברי כנסת, שלטון החוק היה מובן מאליו. זו הדרך של ז'בוטינסקי ומנחם בגין, כמו שהייתה הדרך גם של בן גוריון. בזה האמנתי. מה שקרה מאז, זה שאנשים שהזכרתי לא עברו פריימריז בליכוד. רובי ריבלין, שהיום נשיא, בגישה שלו למשל לעניין שלטון החוק או ערבים, מגדירים אותו כשמאלן, נשיאנו, ולא היה עובר פריימריז בליכוד. קרה פה איזשהו שינוי שהוא תהליך הקצנה, כולל חצייה של הקו מלאומי ללאומני, שמבחינתי היה בלתי נסבל, והתעמתתי על הנושאים האלה בענייני שלטון חוק ביהודה ושומרון. מה, בשביל להתיישב ביהודה ושומרון, כל דאלינג כבר, כל אחד יחליט מה הוא רוצה, אין שלטון חוק, או לגלגל עניינים לבגץ, ואחר כך לתקוף אותו. גם זה לא היה מקובל עליי. גם לא לוקחים אחריות ולא מקבלים החלטות, גם מגלגלים את זה לבגץ וגם תוקפים אותו. תופעות האלה היו בלתי נסבלות מבחינתי. כמובן היו עוד גורמים שחלקם אולי יחסו בעתיד, נמצאים בחקירת משטרה וכו'. לי יש קווים אדומים מאוד ברורים בהתנהלות שלי, באופן שבו אני רואה את המדינה צריכה להתנהל, וכשהם נחצים אני מוצא את עצמי מהצד השני של המתרס.
כלומר, בהגדרה הפוליטית היבשה, אתה איש מרכז, לאומי אפילו, מה ההבדל בינך לבין יש עתיד, למשל?
תפיסת עולמי גובשה בדרך הרגליים ואז דרך הראש. ותפיסת עולמי מבחינה מדינית ביטחונית היא ניצית. קוראים את זה אצלנו ימין, ימין, אבל ממלכתי, לא לאומני. ימין ממלכתי. אני חושב שכשמסתכלים קדימה, והחלוקה אצלנו בין ימין לשמאל ובעיקר סביב הסוגיה הפלסטינית, לא שלא צריך לעשות שום דבר, אמרתי קודם מה צריך לעשות בנושא, אבל להניח את זה. חייבים להגיע להסכמה בנושאים שבליבת מה שצריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. אלה נושאי ליבה, וזה לא תלוי באיראן ולא בחיזבאללה ולא בחמאס ולא בדאש. זה תלוי בנו. ובזה יש כרסום עצום ושחיקה של מה אמורה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. וזה צריך להיות הנושא לבחירות הבאות.
ולכן אתה כאיש ימין, ניצי, כמו שאתה אומר, לא רואה את עצמך, אני מבין בעתיד, במפלגתו של יאיר לפיד, אלא במסגרת אחרת, הכרזת שתתמודד בבחירות, מסגרת עצמאית, נכון?
נכון, אני יצאתי לדרך חדשה, אני הודעתי שאני מקים כוח פוליטי משלי, אני בונה את הכוח הזה, יש אנשים מצוינים שמוכנים להצטרף אליי, כולל אפילו להיבחר לכנסת, אני משוטט בכל הארץ, חורש את הארץ, פוגש קהלים שונים פעם, פעמיים, שלוש ביום, 7-10 מפגשים בשבוע, כי גם אין לי עיתון ואין לי ערוץ טלוויזיה, הדרך הנכונה היא לפגוש את האנשים, שכשאני נחשף אליהם והם נחשפים אליי, זו הדרך שאני כרגע בחרתי, כדי לבנות את הכוח הפוליטי ולהיות מוכן לבחירות הבאות.
היה מאוד מעניין לשמוע אותך על נושא התאגיד ועל המשבר הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, הקואליציוני, אם בכלל קיים כזה משבר. יש עוד הרבה מאוד נושאים, אבל ככה זמננו מתקצר, והנושא המשמעותי למאזיננו זה היחס שלך גם לציבור החרדי וגם לנושאי דת ומדינה. אנחנו זוכרים באמת את חוק הגיוס, היוזמה שלך שהונחה בזמנו, שהתקבלה מאוד על כל הפלגים בתוך היהדות החרדית. מאז חוקק חוק אחר. במילה אחת רק על החוק הקיים, אתה באמת יכול להבין אנשים שטוענים שהחוק הזה בסופו של דבר הגולם יקום על יוצרו, ונראה איך החוק הזה הורס או סוגר את עולם הישיבות? זה קיים תיאוריה כזו?
נער הייתי וגם זקנתי, ואני כמי שמכיר את החלקים המורכבים, לעתים המקוטבים של החברה הישראלית, למדתי שדרך של שיסוי ושנאה, וזה מתחיל בין יהודים לערבים, וזה עובר בין דתיים ללא דתיים, חרדים, עכשיו עוד פעם אשכנזים מזרחים, היא דרך רעה מאוד. לצערי פוליטיקאים נבנים מזה, וגם זה, גם זו סוגיה שאני יוצא נגדה. כשהגיע נושא החרדים, אני התנגדתי להתנפלות ולהתלהמות ולדלגיטימציה של המגזר החרדי. ואמרתי שאם נלך בכוח ונכפה, לא יגייס חרדי אחד. וזה הוכח, שנת הגיוס האחרונה יגייסו למעלה מ-2,500 חרדים מהשנתון. סך הכל משרתים בצהל כבר למעלה מ-8,000. כבר יש 15,000 חיילי מילואים חרדים. יותר מזה, אלה שמשתחררים מהשירות הצבאי גם משתלבים בשוק התעסוקה. במספרים גדולים יותר מאשר הממוצע במשק, 90%. למה? כי הם גם קונים מקצוע, רוכשים מקצוע תוך כדי השירות הצבאי. יש להם צרכים מיוחדים, והצבא צריך לדעת לספק את זה, כמו שהצבא צריך לדעת לשלב חרדים, דתיים לאומיים, נשים וכו'. זה צבא העם, שעושים את זה בנועם, ועושים את זה על ידי זה שמאפשרים ולא קופים, אז רואים ברכה. כשמתנפלים אחד על השני ועושים זה לגיטימציה, אז אנחנו נראה חורבן. זו הדרך שאני מאמין בה, זו הדרך שהובלתי, אני מקווה שהיא תימשך כך.
יש בחירות בקרוב, אתה מריח?
אינני יודע, אבל בוודאי אין סיבה אמיתית לבחירות, יכול להיות שיש סיבות מוחבאות.
אוקיי, אז על הסיבות האלה ועל דברים נוספים אנחנו נשוחח בהזדמנות אחרת, אדוני.
אז כן, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות לברך את עם ישראל, גם אם זה מוקדם. בחג חירות שמח, שנצא ממה שנקרא משעבוד לגאולה, וגם בהזדמנות זאת לברך את הרב שטיינמיין שעבר איזשהו אירוע רפואי, ושמחתי לשמוע שהוא חזר לתפקד. בריאות ואריכות ימים.
אמן. תודה לך שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, שגם לך יהיה חג חירות שמח. תודה וערב טוב.
תודה וערב טוב.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך, אביב, אני מאזין.
זה נכון שציטוט בשמך, אם לפיד ירכיב ממשלה, לא נפסול אותו?
הציטוט הזה הוא כמו כל הציטוטים. אני אמרתי, יהפוך כושי אורו ונאמר חברבורותיו. כל השיטה הזאת של לפיד, ואפילו הסברתי שבשעתו, כשחשבנו שאם לפיד יהיה שר האוצר, יהיה לו הזדמנות להוכיח שהוא ממלכתי, והוא נתן לנו, הם אפילו הגדירו את זה כבוקס בפנים, זה היה במסגרת רעיון בתקשורת שנתתי, ואז המרואיין הבין מזה שאם יפיד יחזור בתשובה וישנה את אורחותיו, אנחנו נאמין לו, והוא יהיה ראש ממשלה וכל הדברים האלה. השאלה שנשאלתי היא פשוטה.
אז רגע, רב אחלר, במקום לדבר על רעיון...
אני חושב שאנחנו חושבים מלפיד, ואמרתי שגם זה אנחנו
חושבים. אז במקום לדבר על רעיון אחר, מה שאלו אותך ומה ענית, הנה אני כאן כדי לשאול אותך, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, כאיש יהדות התורה, באם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, באם יהיה סיטואציה שבה יאיר לפיד יוכל להרכיב ממשלה, ובפני המפלגות החרדיות תעמוד ההצעה, או להצטרף לממשלה איתו או בראשותו, או להישאר באופוזיציה. האם אתה מראש אומר, אנחנו באופוזיציה, לא יושבים לא לידו ולא איתו, או שאתה אומר, יש על מה לדבר?
אני אומר מראש, ראשית ואחרית. ברוך השם שיש לנו גדולי תורה, ואני לא צריך להיות זה שמחליט, ודי שלא להגיד לפני, שאם הוא יהיה ראש ממשלה. אני יכול להגיד לך שאם הוא יהיה ראש ממשלה, זה יעשון למדינת ישראל. כי מה שדיבר עכשיו בוגי אלון, ואני חייב לציין שהוא הציל את עם ישראל בשעתו ממלחמת אזרחים, ואולי אפילו עקובה מדם. כי מה שעשו לפיד ופירון בשעתו, שהם ברשות בגץ, שהם פירקו את כל המסגרות שאפשרו ליהודים חרדים ולא חרדים לחיות במדינה אחת במדינת ישראל. והם עשו חוק גיוס שהיה גורם למלחמה. כמו בסוריה, כמו במצרים, כמו בכל מקום באזור במזרח התיכון. זה לא פשוט שבן גוריון ומנחם בגין הצליחו ליצור מצב שיהודים חרדים וחילונים יוכלו לחיות תחת משטר חילוני במהותו. לפיד בשעתו, גם אבא קודם ואחר כך הוא, ראו את עצמם ריבונים על נתינים חרדים. ובוגי אלון, הוא היה היחיד, אפילו נתניהו היה קלו במכלאה של לפיד וברוח המלחמה. יעלון היה היחיד והראשון שהוא אמר, אני לא מוכן להיות שר ביטחון במדינה שלוקחת בחורים מהישיבה מבית המדרש עם ג'יפים עם שרשראות לצבא. והוא קרא אז, אם אתה זוכר, את תוכנית פלסנר, יוחנן פלסנר, אתה זוכר את הדבר הזה?
ועדת פלסנר, נו.
ועדת פלסנר, והוא קרא את זה, וביטל את זה, ועל כן התפרקה הממשלה, והלכנו לבחירות. זו זכות גדולה שהיה לבוגי יעלון בשעתו, ואני חושש מאוד, שאם חלילה יקרו, הסקרים יהיו נכונים, ויהיו בחירות, ומישהו יעשה שטות וילך לבחירות, ולפיד ייקח את הבחירות, זה יעשון למדינת ישראל, בפירוק החברה הישראלית לשבטים, שאינם יכולים לחיות יחד זה לצד.
אז אולי בגלל זה צריך מפלגות חרדיות שישבו באותה ממשלה וירסנו.
לא, לכן צריך שלא יהיו בחירות, ולחזק כל מפלגה שיכולה למנוע מלפיד לקחת את השלטון, כמו מפלגת העבודה או בוגי או לא משנה מי שזה לא יהיה, כדי שלא יהיה מצב אבסורדי, כדי שלא יהיה מצב שיהודים דתיים וחילונים וחרדים וכולם, תראה מה שקורה היום בצבא. אפילו הדתיים הלאומיים כבר לא יכולים להיכנס.
אז בקיצור, הרב אייכלר, אתה חוזר בך מהאמירה הראשונית שלך, אני לא יודע איפה אמרת ולמי אמרת שלא נפסול אותו, כי רבים מצטטים אותך באמירה הזו, אמרת כך, לא נפסול אותו מיד, אבל יצטרך לתקן את הבוקס שהוא נתן לנו. אז אתה חוזר בך, אתה אומר, אנחנו פוסלים אותו, לא נשב עם לפיד.
אני לא חוזר בי ולא חזרתי מעולם מדברים שלא אמרתי.
אז זה ציטוט שלא אמרת.
אני אמרתי שיש לנו גדולי תורה, אנחנו נשאל אותם, אבל אני חושב שכשאתה אומר על מישהו יהפוך חוש יורו ונאמר חברבורותיו, זה אפשר לפרש את זה שאמרתי שאני אלך איתו? והבאתי הוכחה שכבר היה פעם שר אוצר וחשבנו שהוא יהיה לו מבחן והוא יעמוד בממלכתיות והוא יתייצב נגדנו. אז זה נקרא שאמרתי שאני אלך איתו? מישהו שרצה כותרת, בבקשה, אין לי בעיה, אני לא חוזר בי ולא אומר
שום דבר. בשביל זה אנחנו מדברים איתך בכלי ראשון, כדי לשמוע את הדברים בצורה מסודרת.
אבל לא זה הנושא, אבי, הנושא הוא הסכנה הגדולה, שאם יהיו בחירות ותפיד יתחזק, וזה סכנה גדולה, זה כן אמרתי. שאלו אותי, זה השאלה, האם אתם חוששים מבחירות גם מפני התחזקות של לפיד? אמרתי, נכון, גם זה מפחיד. גם בשביל זה לא צריך בחירות.
טוב, אני רוצה, הרב אייכלר, לשאול אותך, כשאנחנו מדברים במצב הנוכחי, והבחירות כנראה לא יהיו בתקופה הקרובה, כי נתניהו וכחלון, כך זה נראה לפחות, עושים מאמצים, נפגשים שוב ושוב, גם הערב, עוד פגישה, כדי למצוא פתרון לעניין הזה של התאגיד. אז בוא נניח, נצא מתוך נקודת הנחה שלא יהיו בחירות, אבל מה הסבב הזה מלמד את המפלגות החרדיות? שלרגע אחד, בשביל דבר פעות כמו תאגיד, נתניהו שוכח בזכות מי ממשלתו קיימת, מי עם השותפיו הנאמנים, מוכן לגרור את כל המערכת לבחירות. יש לזה מחירים או שממשיכים הלאה?
אני טענתי, נדמה לי אצלך או אצל מישהו אחר, שזה שרוטפים את נתניהו בחקירות והשמצות על משפחתו ועליו, פוגעים בשיקול הדעת, שאף אדם, אף בשר ודם לא היה יכול לעמוד ולהיות כרוח, בשיקולה ובהחלטותיו, כאשר רוטפים אותו בצורה כזאת. ואכן הרדיפות האלה ממש כמעט הצליחו לשבור אותו, ושימאס לו ושילך לבחירות, וזו הייתה המטרה של כל החקירות. שימו לב כמה החקירות האלה מסוכנות לעם ישראל. ולכן אני לא יכול לשפוט את נתניהו, שהוא הגיע למצב שנמאס לו מהשלטון הזה. ואני חייב לומר, אני אומר את זה גם בשידור, אני נפגשתי ביום חמישי שעבר עם השר משה כחלון בענייני מירון, והוא היה מאוד עדיף, והוא מאוד חסיד של רבי שמעון בר יוחאי והכל. בסוף השיחה דיברתי איתו ואמרתי לו לא, את המילים המפורשות שאני אומר פה, כי אני לא רוצה לדייק במילים שאמרתי למישהו, אבל אני לא דיברתי איתו לא על תאגיד ולא על שידורי ישראל, רק דיברתי איתו על האחריות שלו למנוע בחירות, כי עם ישראל צריך דירות זולות, עם ישראל צריך שהממשלת הזאת תמשיך ותתקיים, ואם יהיו חס וחלילה בחירות, זה יהיה על אחריות האנשים שגרמו לזה. והוא כבר, אז הבנתי ממנו שהוא לא ייתן לבחירה. יום חמישי שעבר.
אוקיי.
כך שאני מאוד שמח אם הגיעו לאיזשהו הסדר, כי לא עושים על זה בחירות.
דיברנו בעבר הרב אייכלר על קמחא דפסחא, מצוקה מאוד קשה של העמותות והארגונים שבניגוד לממשלת לפיד, דיברנו עליו קודם, הפעם לא מקבלים באמת תקציב מוגדל מהממשלה, מסתפקים באמת בשאריות עם הרבה בירוקרטיה ותנאים, גם כדי לקבל את המיעוט הזה הם צריכים לעמוד בהגדרות מורכבות ומסובכות. אתה הצעת למאבק בנושא הזה, גם הוועדה בראשותך, פניות ציבור שעסקו בתחום, יש חדש? אתה יודע לבשר לנו על פריצת דרך, שינוי, משהו שקרה?
דיברתי הבוקר גם עם הרב משה גפני, היה דיון אצלו בוועדת הכספים השבוע, וסגרנו שלא יהיה פחות משנה שעברה, הוסיפו עוד כמה מיליונים, אבל עדיין אמרתי לו היום גם שעדיין צריך לראות שהגזרה הזאת צריכה להיבטל. כי מה שקרה, במשרד הרווחה יש אווירה, במשרד הרווחה יש אווירה כאילו שהעמותות החרדיות שמחלקות לכולם, צלי מזון, זה לא טוב. חיים כץ רוצה לקחת את הכסף של העניים האלה ולתת את זה לעובדות הסוציאליות שיחלקו תלושי מזון לכל השנה. אני בעד שהעובדות הסוציאליות יחלקו לעניים תלושי מזון כל השנה. אני כבר הצעתי תלושי מזון, פוד סטמפס וימי שרון, שהוא התנגד לזה בכל תוקף, שלא יגידו שיש עניים בישראל. אבל לא על חשבון סלי המזון. יש 90 מיליארד שקל, אמרתי את זה לסמנכ"ל הרווחה גם. יש 90 מיליארד שקל.
מה קרה מעשית אחרי כל האמירות האלה? את זעקה בשמיים.
מעשית יהיה כמו השנה שעברה, 18 מיליון שקל.
אוקיי.
זה מעשית, אבל אני רציתי להגיע ל-50 שהיה לפני, ב-2013 היה 50 מיליון.
כן.
כי בסופו של דבר נותנים סך הכל 17 שקל.
אז היה שר הרווחה מאיר כהן.
כן, בזכותו יאמר.
שזה צריך לזכור, כן, מה שנכון.
אני ציינתי לו את זה בנאום שלי במליאה, כשהוא היה סגן שבוע שעכשיו, שבוע שבוע, אמרתי לזכותך, היה 50 מיליון, בחיים קץ, ויש לו כל מיני פרויקטים אחרים, כדי לתת לעניים באמת, זאת אומרת, מי שמשפחה אגונה, ולא נמצאת במצב סוציאלי, אצל, אין לה תיק סוציאלי, והיא פשוט משפחה ענייה, שהיא לא מוכרת לרשויות הרווחה, אסור לה לקבל 17 שקל על סל מזון שעמותות מביאות לפחות 150 שקל, ולכן העניין זה
שפונה לוקחים להם איזה מיסים ומעם, בוא לא נשכח גם את כל זה. הרב אייכלר, תודה רבה לך.
כן, המדינה לא נתנת כלום, היא רק לוקחת.
תודה רבה לך על המאבק הזה ועל הרבה מאוד פעילות נוספת אחרת למען השכבות החלשות. בהצלחה שיהיה, תודה רבה.
תודה, חג שמח.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
בפסח הזה שווה לכם לנקות עם סנו פי אלף. אפיקומן במזומן. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סנו ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מתקשרים ומשחקים במשחק האפיקומן של סנו בטלמסר 03-373-8899. הניתן נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר, זכיתם ב-1,000 שקלים. שמעתם נכון, 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. כפוף לתקנון המבצע. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? חוסנו.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
סטאר קידס, מותג האופנה היוקרתית לשבתות ולאירועים לבגדי בנים. ועכשיו חדש, קולקציית נערות מהמותגים המובילים. סטאר קידס, רחוב יצחק שולל 18, גאולה, ירושלים.
השבת אומרת תודה
שוק ירקות לכבוד שבת, בצל, תפוח אדמה וגזר בשני שקלים ושמונים אגורות בלבד בימים שלישי ורביעי. ובנוסף, בקנייה מעל 100 שקלים, שני מרזי טיטולי הגיס ב-59 שקלים ושמונים אגורות בלבד.
השבת אומרת תודה ברקול.
לא מצאתם את האפיקומן?
לא נורא, עדיין מגיעות לכם מתנות מפאגי. לקוחות כרטיס האשראי פאגי פלוס נהנים ממגוון הטבות שוות לכבוד החג. למשל, עניבה או חגורה מתנה ברכישת חולצה ברשת בגיר. 10% הנחה ברכישת טאבלט סמסונג כשר מבית הדרן. 10% הנחה בכל קנייה ברשת בגדי הילדים אינג'לס. ועוד, פאגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי המבצע.
את רושמת? חצי קילו קמח, 3 ביצים, 2 כפות שמן... כף מלח וחותכן בצק מחוייך.
חותכן בצק מחוייך?
רק בקליצ'ן תוכלי להפתיע את המתכון שלך. כלי בישול, אפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים וחידושים. קליצ'ן, בירושלים, ירמיהו 66 ובית יעקב 2, שוק מחנה יהודה. בני ברק, רבי עקיבא 86.
ספה 3 מושבים מאור ב-2,790 שקלים? כן, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
מותגים גדולים במבצע חג ענק. מוצרי החשמל של קנווד, בראון, הובר, LG ועוד. במחירי חג מדהימים ובמבצע חג מיוחד. קונים מוצר שבמבצע ומקבלים סט מוצרי חשמל למטבח או סט צירים או סט מזוודות ב-99 שקלים בלבד. ברימאג, מותגים מבית טוב.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סרב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סרב פעמי.
מהיום לא יוצאים לקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון. טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו. 02-538-3788.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מתמזקים ליין בריחות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, 4 כוסות של לפני ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להשיג ברשתות השיווק להזמנות 1-700-554-554.
לקפי ירושלים.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
חכם, מה הוא קונה? חכם קונה המנח! ועכשיו, רק בעולם המזרונים, המנח קינקול במבצע ענק לפסח. גם 50% הנחה למזרן השני, ובנוסף זוכריות אורתופדיות מתנה. השנה שלכם מתחילה בעולם המזרונים. עולם המזרונים, ירושלים, כיכר דוד קאב, בני ברק, קהנמן 62, ובית שמש, נחל זוהר 10, ובשאר סניפי הרשת.
כמה?
7.
מה 7?
מה כמה?
7 שקלים בחודש. ועכשיו ברמי לוי תקשורת, 7 שקלים לחודש לתוכנית קשרה עם שיחות ללא הגבלה. המבצע מוגבל בזמן ובכפוף להסכמי התקשרות. רמי לוי תקשורת.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותיהני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית, אבי ממרן.
אנחנו עם השרה גילה גמליאל, השרה לשוויון אזרחי. שלום וערב טוב.
לשוויון חברתי, ערב טוב.
שוויון חברתי, בהחלט. כשאנחנו נמצאים הערב ולא ברור אם המשבר הקואליציוני מאחורינו או שהוא עדיין בסיוע, אבל שומעים על שיחות בין כחלון לנתניהו, אני שואל את שרי הליכוד, אתם מודעים למה שקורה? למסע ומתן? על מה מדברים? יש בחירות? אין בחירות? או ששוב זה החלטות של איש אחד?
תראה, בעיקרון, על פניו עושה רושם כעת כסגת הבחירות די מאחורינו, ויש רצון טוב, לא בכדי, כבר התקיימו 5 פגישות מטעם שר האוצר וראש הממשלה, על מנת לפתור את המשבר. הוא לא, אני כבר לא יכולה להגדיר אותו בסיוע, אני חושבת שהוא כבר בשלבים מתקדמים לפתרון, יש בעיות אובייקטיביות כאלה ואחרות מטעמים משפטיים מן הצד האחד ומן הצד האחר את הצורך. ששני הצדדים, כל אחד לקבל את הדבר המהותי והעקרוני מבחינתו. ואני מאמינה שבסופו של דבר ובסופו של תהליך ימצאו את הפלטפורמה שכן תיתן את המענה להמשיך עם הקואליציה, שבסך הכל היא קואליציה מאוד מאוד טובה, שקיימת היום ללא צורך ללכת לבחירות מיותרות.
אוקיי, ולשאלה האם אתם מעורבים או לא, מה התשובה?
התשובה היא כן, אנחנו גם מעורבים, לא תמיד בכל רזי המסע ומתן, אבל כן נמצאים בהבנה ובידיעה לגבי הרצון המתקדם לפתור את המצוקה שקיימת כרגע בקואליציה, ואני מאמינה שבסופו של דבר, לאור השיחות שלי עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, שאנחנו על דרך המלך, נגדיר את זה כך, לכיוון טוב.
טוב, לקראת חג הפסח, המשרד בראשותך יוצא בקמפיין מאוד מעניין, קורא למשפחות לארח בליל הסדר אזרחים ותיקים, שאין להם איכן לקיים את הסדר הזה, קודם כל מאוד יפה, יוזמה יפה, זה עם ישראל, אני לא מאמין שיש את זה באיזושהי מדינה בעולם.
נכון, ובדיוק הסולידריות המתבקשת עם הדברים שגדלנו עליהם מהמקורות שלנו, שאומרים אל תשלחני לעת זקנה, ולצערי יש הרבה מאוד אזרחים ותיקים היום שאין להם עם מי לחגוג את חג הפסח, וסוגיית הבדידות היא כל כך כואבת וממש זועקת, ועל כן אמרנו נקרא לציבור שלנו, לעם היהודי שחוגג את החג הפסח, החג הזה שבאמת ממנו אנחנו שואבים את הקיום שלנו כעם היהודי, יש בו מקום לבוא ולראות את הכיסא שאנחנו משאירים לאליהו הנביא, גם כן...
איך זה עובד, אגב? כלומר, איך משדחים בין משפחה למשפחה? מי עושה את ההתאמה? איך זה בדיוק עובד?
אז כך, יש לנו את המוקד לאזרחים ותיקים במשרד השוויון חברתי, אנחנו פשוט דאגנו גם לחזק אותו ולתגבר אותו, על מנת שהפניות, כל מי שמעוניין לארח וכל מי שמעוניין להתארח, אז כוכבית 8840, יהיה ניתן שם, אנחנו מרכזים את כל הפניות, ואנחנו עושים את החיבורים בין האזרחים הוותיקים לבין המשפחות, לפי הצרכים, לפי הדרישות, מצד המערכים או המערכות
ומי
שמתבקשים. זה באמת מרגש וזה חשוב, זה פשוט כל מי שיכול ורוצה ומעוניין לפתוח את הבית, לפתוח את הלב, כן. עבור האוכלוסייה הוותיקה בישראל, אז זו ההזדמנות במעט לבוא ולחבוק את החג ביחד.
יוזמה מאוד מאוד מבורכת ומעניינת.
זה דבר זה שהילדים עצמם שנמצאים, אז מלבד הזכות והגדת לבנך, אז יש את הזכות גם כן לבוא ולהוקיר.
כל דכפין יתה ויכול, כל מי שרוצה יבוא ומוזמן להצטרף ליל הסדר. אגב, הפרסום, הקמפיין הזה הוא דרך לפ"ם, את מודעת איך בדיוק התהליך הזה עובד? כי הנה, למשל, אנחנו תחנת רדיו שלא זכתה להשתתף בקמפיין הזה. לא שאני מחלק את השיווק כאן, אבל חבל.
כן, אני לא יודעת, אני רק יודעת שמבחינת המשרד, הדוברות במשרד שלנו תמיד עוברת דרך לפ"ם.
אוקיי.
כך שאיך זה יתבצע אותם, אז זה כבר עניין טכני שאני לא...
טוב, אז הנה, אז גם אנחנו זיכינו את הציבור באפשרות לקיים את המצווה המיוחדת הזו בכוכבית 8840, המשרד לשוויון חברתי, שקורא לאזרחי ישראל לארח בליל הסדר אזרחים ותיקים, במקום שישבו בודדים בבתיהם, לארח אותם ולתת להם חברה ושמחה, וגם ללמוד אולי מסיפוריהם האישיים, שבטוח יכולים להוסיף לליל הסדר הרבה יותר מוחשי על יציאה משיעבוד, לגאולה, ומכל מיני חוויות שהזקנים שלנו יודעים לספר. השרה גילה גמליאל, תודה רבה וחג שמח.
ולכולם חג שמח.
תודה רבה. צבי טסלר, כתבנו עני כלכלה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
דוח השנתי של בנק ישראל, פרק שלם על החברה החרדית, תן לנו את הכותרות.
כן, פרק מאוד מעניין, עוסק ברווחת הציבור החרדי, והוא בעיקר עוקב על ההבדלים הכלכליים בין הציבור החרדי שגר בערים המסורתיות, ירושלים, בני ברק, בין אלה שגרים בפריפריה, ועיקר בין אלה שגרים בערים החרדיות החדשות, אם זה אלעד, ביתר אלית, מודיעין אלית וכדומה. התוצאות מדברות, אגב, גם ברמה הדתית, אז מי שגר בערים החרדיות יותר, החדשות, הרמה הדתית גבוהה יותר, אם אנחנו מדברים על חשיפה לאינטרנט, מחשבים וכדומה, אבל גם המצב הכלכלי שלו משמעותית יותר גרוע, אם למשל הכנסה של משק בית ממוצעת בירושלים ובני ברק מגיע ל-12,000 שקלים, באותם ערים זה רק
9,400
שקלים.
קיצור, דוח רחב ששווה להתעמק בו וללמוד אותו. צבי טסלר, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו שואלים ודורשים בהלכות הפסח. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לזאב סגל הטכנאי. ערב טוב לכם, מאזינים.
את שידורי כל חיים ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
את קולטת? זה יצא פשוט מהמם. עוגת יום הולדת כזאת עולה 200 שקל בחנות. הכל בגלל הסיליקונים האלו?
רק בקליצ'ן, הכלים המתקדמים ביותר למטבח. כלי בישול, אפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים וחידושים. קליצ'ן, בירושלים, ירמיהו 66 ובית יעקב 2, שוק מחנה יהודה. בני ברק, רבי עקיבא 86.
חדש באוהה, חולצות נון איירון עם התווית האדומה, גם בבצעתם. תלבש, תבין.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
גם לכם מגיע לישון סימונס. סימונס, המזרן הטוב בעולם. במבצעי ענק לפסח, רק בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
אני צריכה פרנטל, יומי לילדים, ברזל ו...
אז תקני מוצרי אלטמן לעצמך, ואולי תסכי במוצרים לכל המשפחה.
רוצה מוצרי אלטמן במתנה לכל המשפחה למשך שנה? קני ממגוון מוצרי סדרת אנשים ב-100 שקלים ומעלה, שלחי לנו את החשבונית עם פרטים אישיים למייל altmanwoman@strudelgmail.com או ירשמי באתר אלטמן ותוכלי לזכות. כפוף לתקנון. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ערב פסח, אין סוף הכנות קדחתניות. אצל אלפי ילדים יתומים, ההכנות הן שונות. הם יערכו ליל סדר לבד, בלי יד מכוונת ובלי חיבוק של אבא. השנה הם ישאלו את הקושיות וגם יענו עליהן. ארגון חסדי נעמי דואג להקל על סבלם של היתומים והאלמנות לאורך כל השנה, ובזכות תרומתכם נוכל לסייע לעוד יתומים לחייך בליל הסדר. לתרומות של סלי מזון קמחה דפיסחה, חייגו עכשיו 1-800-6-777-777, 1-800-6-777-777.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותיהני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
ורטיגו וטיליגו, פסוריאזיס, קרטוזיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת ברקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על צרבת. החזה בוער הוא נשרף ממש. אין כמעט אדם בעולם שלא חווה או שלא יחווה בעתיד את תחושת הצריבה הנוראה של הצרבת. במקרה זה, שמה של הבעיה מעיד בצורה ישירה להרגשה הצורבת כמכוות אש באזור בית החזה. שמה של הבעיה מעיד בצורה ישירה להרגשה הצורבת כמכוות אש באזור בית החזה, ואף עולה לכיוון הוושת וחלל הפה. הצרבת נגרמת כתוצאה מהחלשותו של השוער הנמצא בתחתית הוושת. מדובר בפקק הנפתח בעת מעבר האוכל פנימה. הוא מתכווץ ונסגר כדי למנוע ממיצי הקיבה החריפים לגלוש כלפי מעלה. תזונה לקויה, עודף משקל, אישון מרובה או בקע סערפתי עלולים להוביל להחלשותו של הפקק ולרפיונו. במקרים כאלה, המיצים החריפים יחדרו דרך השוער המוחלש ויגרמו לתחושת צרבת קשה. הבשורה הטובה היא כי בדרך כלל מדובר בסימפטום חולף הניתן להרגעה באמצעות כדורי מציצה למיניהם. שינוי תזונה, כולל הפחתה של מאכלים חריפים, שומניים, מיצי פירות, הדר ואלכוהול, הפחיתו משמעותית ואף יעלימו את התופעה. גם ירידה במשקל והפסקת אישון לאלה הזקוקים לכך, יעילה ביותר. במקרים חמורים, בהם מופיעה הצרבת יותר מפעמיים בשבוע, ואין שיפור למרות שינוי בהרגלי התזונה ואף יש החמרה מבחינת כאבים, והקושי בבליה, יש לפנות לרופא.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית. ארגון הבריאות הגדול בישראל עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתעדים עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב באולפן אשר גרייבר. ניסיון פיגוע דקירה בירושלים. מחבלת פלסטינית ניסתה אחר הצהריים לדקור שוטרים סמוך לשער שכם בבירה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי המחבלת נורתה ונהרגה במקום, לא דווח על נפגעים באירוע. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן קורא לישראל להפסיק את הבנייה ביהודה ושומרון ולהעניק לעם הפלסטיני את זכויותיו על אדמותיו. המצב בשטח הופך למדינה אחת עם שני משטרים, והכיבוש נמשך בשל העקשנות הישראלית.